מספרים שפעם אחת היה בן אדם שהעבודה שלו היה בתור גננות. הוא אהב מאוד לעשות חצרות יפות. אז פעם הוא נכנס לאיזה חנות ואומר, אני יכול בבקשה להשתמש במכשיר שלך, בטלפון שלך? הוא אומר, בחפץ לב תבוא. נכנס, עושה את המספר, זה היה בזמנים ההם שעוד לא היה את ה-GSM'ים. מתקשר לאיזה בית ואומר, אני עברתי ברחוב, ראיתי שיש לכם חצר יפה, אני גנן מקצועי, אולי אתם מחפשים איזה גנן? אז אומר לו, אז האיש מהחנות שומע שהוא אומר לו בטלפון, לא, ברוך השם, אצלנו יש לנו כבר מישהו שעושה. אומר, כן, אבל אני יכול לעשות לכם דברים הרבה, הרבה יותר יפים, הרבה יותר מוצלחים. אומר, לא, יש לנו, זה מספיק. אני יכול יותר, אני יכול לעשות לכם במחיר זול, אולי אני אקח אתכם לשבוע חינם ותראו את העבודה שלי. לא, אנחנו שמחים מאוד מאוד, מבקש עוד ועוד, וזה לא הולך, וסוגר את הטלפון. הבעל החנות רואה את השיחה, מקשיב לשיחה הזאת, וכואב לו הלב, אומר לו, תשמע בחור, אני קצת יותר מבוגר ממך, עם האמביציה שיש לך, תגיע רחוק רחוק. אני יודע, כזאת שיחה לא קלה, אבל תמשיך הלאה. אז אומר לו, אותו בן אדם, אני אגיד לך את האמת, אני נהניתי מאוד מהשיחה. נהנית? מה נהנית? הוא אומר, אני הגנן שלהם. רציתי לראות האם הם שבעי רצון ממני או לא. לפעמים אנחנו צריכים להכיר את עצמנו מי אנחנו. פרשת השבוע זה פרשת בראשית. זה פרשה גם מבחינת זמן, מקיף את התקופה הכי גדולה בבריאת העולם עד היום. אבל עוד יותר, זה הבראשית, זה השורש של הבריאה. התורה מספרת לנו איך נברא העולם, ומה שנוגע בעיקר לנו, איך שנברא האדם הראשון, ומה שהוא עבר. ואנחנו מכירים מה שכתוב בספרי האריזל, שכל הנשמות היו כלולות בנשמה של האדם הראשון. זאת אומרת, שבעצם אנחנו הראי, שאנחנו רוצים לראות את עצמנו, נסתכל על האדם הראשון, ונראה מה קורה אצלנו, מה אנחנו עוברים בחיים שלנו, איך אנחנו צריכים לגדול מהחיים שלנו. אז בואו נראה את החטא המפורסם שאדם הראשון עשה, חטא עץ הדעת. ואז אנחנו כולנו מכירים את הפרשה שהקדוש ברוך הוא שם את האדם בגן עדן לעובדה ולשומרה. אנחנו לא ניכנס, על כל מילה אפשר לדבר שיעורים שלמים. ועד אשר אומר לו, מכל העץ אשר בגן אכול תאכל, מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. אוקיי, ואז התורה מספרת שבא הנחש אל האישה ומפתה את האישה ומשפיע עליה לאכול מעץ הדעת, וכן אנחנו כולנו את כל הסיפור מכירים. ופעם באה השאלה הראשונה שהבן אדם מתחיל לקרוא, השם אומר, מעץ הדעת טוב ורע. מה זה עץ הדעת טוב ורע? אנחנו מכירים עץ של תפוחים, אפרסקים, שזיפים, לימונים. מה זה עץ הדעת? דעת זה דבר, זה שכל, דבר רוחני. טוב ורע, מה זאת אומרת? שיש בו ערבוב טוב ורע, או שפרי טוב או שפרי רע, מה זאת אומרת? עוד דבר ששואל הרמב״ם, אדם הראשון אכל מעץ הדעת. ואז כתוב, ונפתחו עיניהם, פתאום הם קיבלו דעת. הם ראו שהם הולכים בלי בגדים. אנחנו היום אשור לא ניכנס על הפרט הזה, אבל איך שלא יהיה, הם קיבלו פתאום דעת. אומר הרמב״ם, איך יכול להיות שחוטא נזכר? אדם הראשון עשה חטא, ובשביל זה הוא קיבל לכאורה דבר שלא היה לו לפני זה, איך זה יכול להיות? עוד יותר קשה, אנחנו מכירים את המדרש הנפלא שהאדם הראשון היה חכם מאין כמו, ואומר המדרש ככה, בשעה שביקש הקדוש ברוך הוא לברות את האדם, נמלך במלאכי השרת ואמר להם, נעשה אדם. אמרו לו, אדם זה מה טיבו, מה הטבע שלו, מי הוא? אמר להם, חוכמתו מרובה משלכם. והשם רצה להמחיש להם את זה, מה עשה? כינס כל בהמה חיה ועוב ואבירם לפניו, לפניהם, הוא העביר את כל החיות ואת כל העופות לפני המלאכים, ואמר להם מה שמותם של אלו. אומר המדרש, הוא לא ידעו, הם לא ידעו. כיוון שברא את אדם הראשון, כינס את כל הבהמה חיה ועוף, העבירם לפניו, אמר לו מה שמותם של אלו, ואז האדם הראשון נתן לכל אחד את השם, נתן לכל החיות, לכל הבהמות, לכל העופות, ואז אומרת התורה שהוא נתן גם את השם לעצמו, וגם את השם אל הקדוש ברוך הוא, אמר לו את שם השם, שאתה האדון על כל בריאותיך. רואים שהאדם הראשון היה לו חוכמה עצומה. עכשיו סתם בסוגריים, מה החוכמה הגדולה? הרי בכל השפות יש, בצרפתית, באנגלית, בפלמית, בכל השפות יש, מה החוכמה? שם, אנחנו מכירים מה שמסביר אדמו"ר הזקן, שם מגלה את המהות של בן אדם. שם זה אותיות שבוראות את הנברא. לפי השם אני יכול לדעת את התכונות של הדבר, את התכונות של אותו מציאות. אז זה לא סתם הסכמה של בני אדם, כמו בכל השפות שנותנים שם. מהשם אני יודע מה המהות. למשל אני אומר, זה רק פרט אחד, כמו השם של הכלב, שזה כלב. אנחנו מכירים שהכלב הרבה פעמים הורג את עצמו בשביל להציל את האדון שלו. נגיד המילה חמור, זה בא מהמילה חומר, שהחמור הוא הכי הבעל חי מגושם בעולם, ועוד ועוד ועוד. אז רואים שלאדם ראשון היה חוכמה. מה התחדש לו שהוא אכל את העץ הדעת, שאז הוא קיבל דעת? מה התווסף לו יותר מזה? יש עוד שאלה גדולה עצומה, שאני חושב שכל אחד שהוא לומד את הפרשה הזאת מיד עולה לו בראש. איך אדם הראשון שהוא נברא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, שהמלאכים התבטלו לפניו, כתוב שהמלאכים צלו לו בשר, סיננו לו יין, השתחוו לו, הם חשבו בהתחלה שהוא הקדוש ברוך הוא כביכול, ועד שהאדם הראשון אמר לו בואו נמליך את הקדוש ברוך הוא שהוא מלך העולם. איך יכול להיות שהאדם הזה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, שהוא שמע את הקדוש ברוך הוא, שמע את הקול של הקדוש ברוך הוא, הרגיש את האלוקות שהשם אומר לו אל תאכל מעץ הדעת? איך הוא אכל, איך הוא אכל מעץ הדעת? אנחנו לא אוכלים מאכלות שאסורים לנו. היה לו את כל הגן עדן, את כל העולם כולו, עץ אחד הקדוש ברוך הוא אמר לו לא לאכל, וגם זה הוא לא יאכל לעצור את עצמו. עוד יותר מזה, איך שכתוב בספרים ועכשיו בעוד מקומות, כתוב שכל האיסור היה לשלושה שעות. השבת נכנסה בשעה 12, הציווי בשעה 9, כל הגזרה הייתה שלוש שעות. זה אחד הפירושים שאמרנו עכשיו לפני בהושענא רבה, הושענא שלוש שעות. אחד הפירושים הוא תושיע אותנו להתגבר על היצר שבא לאדם בתוך השלוש שעות האלה. סתם בסוגריים מסבירים שזה גם סוד, כתוב בספרי מוסר, זה גם סוד איך בן אדם יכול להתגבר על היצרה שלו. שבן אדם מרגיש פתאום שהיצרה בא ונתפס בו, תגיד אל היצרה, אתה יודע מה, אוקיי, אני אעשה מה שאתה רוצה עוד שעה, עוד שעתיים. מכיוון שהחטאים הכי גדולים של עם ישראל היה הסבלנות הזאת. חטא עץ הדעת היה צריך לחכות שלוש שעות. משה רבנו, עגל הזהב, כל חטא של עגל הזהב בא בגלל שראו כי משה בושש לבוא. משה אמר שהוא בא, לפי החשבון שלהם הוא היה צריך לבוא, הם לא הבינו שצריך להיות 40 יום שלמים, ואז הם עשו את החטא הזה. כתוב על המלך דוד המלך, אבל פי שכתוב שהמלך דוד, מי שאומר שהמלך דוד הוא חטא אינו אלא טועה, משהו הוא התחתן עם בת שבע, כתוב שזה היה הזיווג שלו, אבל שאכלה בוסר, הוא היה צריך קצת לחכות. המדרגה, הדקה הדקה שזה לא היה מושלם, זה היה עוד פעם בגלל זמן. אז זה כתוב בא עליה מוסר הרבה מאוד, שאדם צריך לדחות את היצרה לזמן, ואז היצרה נרגע. אז השאלה, עוד פעם באה השאלה הגדולה, איך הנחש פיתה אותו? התורה אומרת שהנחש היה ערום מכל החיות. יש לה שאלה מפורסמת של אורח חיים הקדוש, איפה הוא היה ערום? מה אתה רואה היום? הוא היה רשע. מה, איפה אתה רואה שהוא היה ערום? צריכים להבין מה פה היה באמת החטא. איך אדם הראשון אכל את החטא? איך אדם הראשון עשה את החטא? עוד יותר קשה. כל ספרי הקודש בספרי הקבלה, ספרי החסידות, הרמח"ל אומרים שאדם הראשון לפני החטא היה במדרגה שאין לו יצר הרע. עוד מעט אנחנו נראה שרש"י אומר את זה. הוא היה מציאות מזוכחת. למה? גם הגשמיות נוצר מהקדוש ברוך הוא. המהות שלו היה נשמה, צלם אלוקים. לא היה לו את המציאות של רע בעולם. לא היה לו את היצר הרע בעולם. אם ככה, איך שייך בכלל שילך, שיהיה לו תאווה לאכול מעץ הדעת, שהוא יודע שהקדוש ברוך הוא אמר לו שאסור לאכול את זה? וזה מה שכתוב, אשר עשה האלוקים את האדם ישר, והמה ביקשו חשבונות רבים. מה היה החשבונות שלו? מה היה המחשבות, החשבון השכלי? לא היה לו הרגשה לזה. למה הוא בכלל אכל מעץ הדעת? על פי מחשבה, על פי שכל. ואומר רש"י, אף על פי שניתנה בו דעה לקרות שמות, מה שאמרנו עכשיו, לא נתן בו יצר הרע עד אכלו מן העץ, ונכנס בו יצר הרע, וידע מה בין טוב ורע. אומר רש"י, עד שהוא לא אכל מעץ הדעת לא נכנס בו יצר הרע ולא ידע מה בין טוב לרע. מה הפירוש כאן? מה הפירוש של עץ הדעת הזה? מה הפירוש וידע בין טוב לרע? אנחנו יודעים בחסידות שמוסבר מה שכתוב בזוהר, שיש לבן אדם 10 כוחות, חוכמה, בינה, דעת, זה החלק של השכל, ואחרי זה יש לו 7 מידות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד. אנחנו לא נכנסים היום לפרטי המידות. אומר הזוהר, מה זה דעת? דעת זה המפתח של המידות. מה פירוש המפתח של המידות? חוכמה נקראת ברק המבריק. לפעמים אנחנו יושבים ועובר לנו ברק כזה, נדלק לנו איזה רעיון, אבל זה עוד ברק, זה ניצוץ, והרבה פעמים עוד אין לנו את כל הפרטים, עוד לא הבנו את זה, והרבה פעמים קורה שבאמצע השיחה עולה לנו כזאת ברק ואנחנו מדברים, ואחרי כמה דקות רוצים לחזור, זה נעלם, כמו ברק, הוא מאיר וזה איננו. זה חוכמה, כוח מה? אני לא יכול למשש אותו, זה מה? זה בטל. בינה בא מלשון להבין, לוקח את אותו ניצוץ של החוכמה, מפרט אותו לפרטים, מבין אותו, יכול להסביר אותו, יכול מזה להבין עוד דבר, להבין דבר מתוך דבר הבנתי. מה זה דעת? מוסבר בחסידות שבא דעת מלשון הרגשה. כתוב, האדם ידע את חווה. מה זאת אומרת אדם בר דעת? אנחנו מכירים שילד, יש ילדים מוכשרים מאוד שבגיל 6 כבר גומרים את האוניברסיטה כבר, מוכשרים מאוד. על פי ההלכה הוא לא נהיה בר דעת. למה? בר דעת זה נקרא אחראי למעשיו. אותו הילד הקטן שמוכשר מאוד, שיכול להבין מתמטיקה ופיזיקה וזה, אבל כשזה בא למשחק הוא משחק כמו ילד קטן. כשזה בא לדברים של אחריות הוא לא לוקח את האחריות. בר דעת זה עניין שאתה מתקשר לדבר. זאת אומרת, יש הרבה דברים שאני מבין בשכל, אבל זה לא נהיה סובייקטיבי, זה נהיה אצלי אובייקטיבי. אני לא מתקשר עם הדבר, אני לא מרגיש את הדבר, אני לא חי את הדבר. אני אומר את הדבר, אני מכיר את הדבר בשכל, אבל אין לי את הקשר להוריד את השכל לרגש, למידות, את השכל הזה לתת לו רוח חיים, לתת לו הרגשה, התקשרות עם הדבר. זה מה שאומר הזוהר, הדעת זה המפתח של המידות, זה המקשר בין חוכמה ובינה אל הרגש. שחס ושלום מישהו, חס ושלום מישהו במשפחה לא בריא והולכים לרופא, והרופא מסביר לנו את המצב של החולה, השם ישמור, עם כל הפרטי פרטים, ולפעמים הבן או מישהו משפחה שומע, מתעלף. עכשיו, מי הבין יותר את המחלה? ברור שהרופא יפה מבין. את הסכנה הרופא יותר מבין. מה אותו קרוב משפחה, חלילה, מתעלף? הוא מרגיש את הדבר. ברגע שהוא שומע מהרופא את המחלה המסוכנת, החוכמה, הבינה, יורדים אצלו לדעת, וזה מקשר את המידות שלו. היה פעם אחת, הלכתי לאיזו הרצאה, אמרתי לה, הלכתי לאיזה שיעור, ולאחריי היה איזה עוד פרופסור שדיבר, אז אמרתי להקשיב קצת. אז הוא הסביר כמה סכנה לעשן סיגריות. ובסוף ההרצאה הוא אמר, יש מי שרוצה לשאול שאלות ותשובות, התיישב על הכיסא, פתח את החליפה, הרגיש כמו שאומרים היימיש, ומה מוציא את הקופסה סיגרת ומעשן. הוא הסביר מאוד יפה שכמה אישום מסוכן. זה לא ירד אצלו לדעת, זה לא ירד אצלו למידות. שהרבה אנשים אנחנו מכירים עושים דיאטות, ופעם אמרו למישהו שהצליח לעשות דיאטה, איך עשית את זה? הוא אומר, תראה, עשיתי 20-30 דיאטות ולא הצליח לי. סוף עשיתי דיאטה אחת וזה הצליח. וואו, כולם, איזה דיאטה, יש כל מיני שמות לדיאטות. אבל אני אגיד לך מה, הדיאטה שהצלחתי, זה הדיאטה שהלכתי ורציתי עד הסוף לעשות את זה. זה שהרגש מתקשר לזה. אדם הראשון, היה לו דעת. אבל הדעת, ההתקשרות שלו היה רק בנשמה האלוקית. וכמו שכתוב בזוהר, אדם הראשון היה אחד. הוא לא היה מורכב משני דברים. הוא היה רק מציאות אחת. איזה אחת? נשמה אלוקית. זה היה הקשר שלו. זה היה הדעת שלו. הדעת שלו התקשר באלוקות. לתעבות, לדבר גשמי, לאכילה ולשתייה, שאין בזה קשר לקדוש ברוך הוא, לא היה לו תאווה. אני אומר בכדי להבין את זה, מעין דמעין, זה לא אותו דבר, אבל רק שיהיה לנו איזושהי דוגמה לזה, איזשהו משל לזה. הרבה אנשים מספרים לנו שיש איש פלוני אלמוני שיש לו תאוות, נגיד, להשתכר. יש לו תאווה, יש אנשים שיש להם תאווה לרצוח השם ישמו ולשתות את הדם של הבן אדם. הנאצים היה להם תאווה להרוג יהודים. אנחנו שומעים כל מיני היום, בזמננו בייחוד, אני לא רוצה כאן להיכנס, כל מיני תאוות לא נורמליות, שלפעמים בן אדם מסתכל, איך הבן אדם הזה עושה את זה, איך יש לו את התאווה הזאת. אבל בשכל אני יודע שיש את התאווה הזאת. אני לא נמשך לזה, אין לי דעת לזה, אין לי התקשרות לזה, אני לא צריך להתגבר על היצר שלי בכדי לא לעשות את זה, אבל בדעת אני יודע. אדם הראשון ידע שיש עץ הדעת, ידע שאסור לאכול מעץ הדעת. הרגשה לזה, משיכת הלב לזה, לא היה לו. זה מה שאומר רש"י, מתי נכנס בו היצר הרע כשהוא אכל מעץ הדעת. מתי נכנס לו הדעת של טוב ורע, וידע מה בין טוב לרע, זה אחרי שהוא אכל מעץ הדעת. לפני זה היה שכל, חוכמה, בינה, היה לו שיש מציאות של רע. דעת, קשר פנימי, זה לא היה לו. לכן זה נקרא העניין של הפרי הזה, אנחנו אומרים, עץ הדעת, טוב ורע. זאת אומרת, מי שאוכל את הפרי הזה, מקבל דעת, התקשרות לטוב וגם לרע, היה לו הערבוב. זה מה שאנחנו מוצאים בעצמנו, המון המון סיבוכים בנפש שלנו. מצד אחד אנחנו יכולים להימשך מאוד מאוד לדברים טובים מצד הנשמה שלנו. מצד שני, פתאום אותו בן אדם יכול להיות הבדל של כמה דקות, פתאום הוא נמשך לדבר שלילי, מכיוון זה התחדש בעץ הדעת. מה המקור של כל המידות הרעות האלה? זה האגו. העץ הדעת נתן לנו את הדעת, את ההרגשה באני, באגו שלי, במשיכה לדברים שהם לא בעצם קשורים למהות שלי. המהות שלנו זה חלק אלוקיו עם הממה, זה אנחנו באמת, זה בשורש שלנו, שקדוש ברוך הוא ברא את האדם, זה השורש שלנו. השם עשה את האדם ישר, במהות שלו תמיד נהיה ישר. האגו הזה, הנפש הבהמית הזאת, זה דבר שהתווסף עליו. לכן אנחנו בכל הספרי חסידות נקרא הנפש הבהמית בלשון קליפה. זה מכסה על הבן אדם, זה לא המהות שלו. והאגו זה המקור הבעיות שלנו. מאיפה מגיע כעס? מאיפה מגיע גאווה? מאיפה בא לבן אדם שהוא מחפש כבוד, הוא משתגע על כבוד? יש אנשים שמשתגעים על כבוד, מוכנים לשלם מיליונים בשביל שיהיה את הפלקט שלהם באיזשהו מקום. מאיזה הרגשה באה לשלוט על השני, לבטל את השני, להוריד את השני? האגו בוער בנו לפעמים, והאגו הזה נותן לנו את העניין של כעס וגאווה ותאווה, וזה יכול חלילה להרוס את כל החיים של בן אדם. אותו האגו רוצה כל הזמן להגיד לבן אדם אני קיים. איך הוא נותן לנו את ההגשה שאני קיים? שהוא מכניס לנו את כל הדאגות האלה. מאיפה בא דאגה? להרגיש יש לי אגו. אדם חי בעבר, חי בעתיד, מה יהיה או מה היה איתי, והוא מפספס את ההווה, הוא מפספס את החיים שלו, הוא מפספס את ההרגשה אני חי, אני חלק אלוקה ממעלה משהו. יש הרבה אנשים שכל העצמות של החוויה שלהם רק מופנה כלפי הסביבה. איזה בגדים אני אלביש, איך יסתכלו עליי, איך יחשבו עליי, הוא רק מודע לאגו שלו. והוא נהיה משובד לזה, האגו שלו נהיה האלוקים שלו. הוא פשוט כל הזמן עסוק מה אני ארגיש, חוויות והרגשות שאני מרגיש את האגו שלי. זה הטרגדיה, אם נקרא לזה, שהאדם עשה בחטא עץ הדעת. וזה ברגע שבן אדם תופס את זה, הוא רואה מי אני. יש כזה סיפור יפה, שפעם היה איזה איש אחד שהלך לחיית, ביקש ממנו לעשות בגד לפי מידה. אותו החיית לא היה הכי מוצלח, היה קצת שלומיאל. אוקיי, עשה לו את הבגד, אבל אחד מהשרוולים היה יותר ארוך, היה יותר קצר, המכנסיים, הרגליים היו יותר קצר, יותר ארוך, הכתפיים. אז הוא נכנס אל החיית, אומר לו, בוא תמדוד, הוא רואה את החיית, הוא מלביש, הוא רואה שפה זה בת קצר ופה זה ארוך. אומר לה חיית, כן, אבל אתה צריך ללכת קצת ככה, ועד השרבול יהיה, אוקיי? ואז הוא אומר לה, אבל רגע, שאני רואה, שאני הולך ככה, אז הכתף הזאת היא יותר נמוכה, וזה יותר גבוה. אומר לה, כן, אתה צריך לעשות ככה, ואז ככה, ואז יהיה אותו דבר. אומר לו, כן, אבל אני רואה שהמכנסה היא לא במקום. כן, אז אתה מכניס רגל אחת יותר קדימה. עשה לו ציור שלם איך זה נהיה פיקס. בן אדם הזה הולך החוצה, אנשים מסתכלים, הולך בן אדם ככה וככה, אתם אומרים, תראה, איזה חיית הוא. בן אדם כל כך עקום, ותראה איך שהוא עשה לו בגד טיפ טופ, שהשרוולים בדיוק עד המקום, הכתפיים בדיוק עד המקום, הכל עד המקום. זה קורה שבן אדם חי בחיצוניות, חי באחרים, חי מה יגידו עליי, מה יחשבו עליי, חי כל הזמן באגו שלו, ולפעמים בן אדם לא מרגיש כמה שאנשים צוחקים מהאגו שלו, זה שהוא רוצה כבוד, זה שהוא כועס, או את כל התאוות שיש לו, אנשים בצד מסתכלים עליו משונה. היה בן אדם אחד שתמיד התפאר במכונית שלו, כל הזמן החליף מכוניות, החליף מכוניות. המכונית היה החיים שלו, ניקה אותה כל הזמן, שפשף אותה כל הזמן. שהוא קנה את הקבר, הוא הלך וקנה 8 קברים. שאלו אותו, מה 8 קברים? מה אתה צריך לזה את מקום? הוא אומר, כן, אני צריך שיקברו אותי עם המכונית, שיזכרו אותי. זוכים אותו, אבל בתור מה זוכים אותו? זה מה שקרה, השינוי הזה עשה. אנחנו עכשיו באים משמחת תורה, שמיני עצרת, היה ההקפות, ובתי חב"ד אצל חסידים עושים מתוודיות, לא רק סתם לרקוד, לפני זה להתכונן לרקידה, לתת מסר לריקוד. אז פעם אחד אומר לי, הייתי בהתוועדות, וזה שינה לי את החיים. אומר, פעם ראשונה אני בא להתוועדות של חסידים, ואני שומע מדברים על הנשמה האלוקית, על השמחה שלנו עם התורה, על האגו שלנו, ואז דיברו שבן אדם הוא בעצם נשמה אלוקית, רק האגו זה הקליפה שלו. ופתאום, כמו שאומרים, בא לי החוכמה הזאת, הברק המבריק. התחלתי לחשוב לעצמי, רגע, אני מרגיש כל הזמן, נופלים לי מחשבות, ואני מרגיש שאני לא בוחר בהם, אני לא מזמין אותם, אני לא רוצה אותם, כמו אורחים בלתי קוראים, פתאום באים לי מחשבות. פתאום באים לי תאוות שאני לא רוצה אותם, אני מרגיש שזה מזיז אותי מהדרך, זה מאמלל אותי. ואז נפל לי הסימון, פתאום נזכרתי שפעם ראיתי מחקר מאוד יפה, שמחברים למוח של בן אדם חוטי חשמל ומעבירים זרמים במקומות מסוימים במוח. ומעבירים זרמים במקום שהמוח נותן פקודה ליד להרים את היד או להוריד את היד. ונותנים את הזרם חשמל, ואז זה ממש נפלא לראות את הסרט הזה, בן אדם פתאום מרים את היד, או מוריד את היד, או מזיז את הראש, או פתאום קם, והבן אדם רואים אותו בסרט בשוק, ריבונו של עולם. אני לא נותן פקודה ליד לקום, להרים את היד, לא נותן פקודה לאדם לקום. ופתאום היא זזה היד, בלי רשות. ואני אומר, מה את זזה? מי זזה ביד? פתאום תפסתי, אומר, ריבונו של עולם. כל הרגשות האלה, כל האגוס האלה, כל האני הזה, פתאום אני מרגיש שאני עומד בצד, ואני מנסה להסתכל על כל המחשבות שלי ועל כל הרגשות שלי מבחוץ. כמו בן אדם שמסתכל על מישהו אחר. אני יכול לתאר לעצמי את עצמי שמסתכל על המחשבות שלי, מאיפה זה בא? הרגשות שלי, מי מכניס לי אותם? ואז פתאום תפסתי שזה לא אני. ואז פתאום הרגשתי את העוצמה שיש בי, את הכוח הנפלא שיש בי לשלוט על המחשבות האלה. זו הרגשה נפלאה להרגיש מי אני באמת. שאני באמת זה הנשמה האלוקית, וכל הדברים האלה זה דברים חיצוניים. פעם שאלו את הברדיץ' ורבה, מה ההבדל בין לפני החטא ואחרי החטא? הוא אמר את זה בכמה מילים ספורות. אחרי החטא, שבן אדם יש לו איזה תאווה או איזה מחשבה לא טובה, הוא חושב, אני חושב, אני רוצה, אני תאב. לפני החטא, אדם הראשון הרגיש רק שלוות נפש, קדושה וטהרה. הנחש היה צריך לבוא מבחוץ ולשכנע את החווה, ואחרי זה היא את אדם הראשון לעשות את החטא. הוא הרגיש שזה לא הוא. זה הנקודה שלנו, שנתפוס את המסר הנפלא הזה, שההרגשה הזאת שיש לנו, שזה אני רוצה ואני חושב, אני אומר, זה בעצם לא אני באמת. כמו שהקוצקי רבי, אתם יודעים, הקוצקי רבי היה שרף מאוד חריף. אז אמר ככה, כל בן אדם צריך לראות את היצר הרע, את הנפש הבהמית שלו, עומד לידו עם סכין, עם חרב חדה, והשם ישמור רוצה לחתוך לו את הראש. אז היצר הרע, איך אנחנו אומרים, הוא השטן, הוא המלאך המוות, הוא רוצה להרוג אותנו, הוא רוצה לקבור אותנו. הוא בא משחק במשחק שהוא רוצה לעזור לנו, תהיה לך את התאווה הזאת, את הכעס הזה, את הגאווה הזאת, אבל באמת, הוא רוצה להוריד אותנו. אומר הקוצקי רבי, בן אדם צריך לראות את היצר הרע כאילו הוא עומד לידו ורוצה לחתוך לו את הראש. ואם הוא לא מרגיש את זה, תסלחו לי על המילה החריפה, אבל זה הקוצקי רבי אמר, סימן שהוא כבר חתך לו את הראש. סימן כבר אין לך את הראש. אם אתה לא מסוגל להבחין שזה לא אתה, זה היצר הרע, הוא כל כך שולט בך, הוא כל כך שינה אותך, הוא כל כך הפך אותך, שאתה כבר לא מרגיש שזה מישהו אחר, אתה מרגיש שזה אתה. זה התחדש בחטא, נכנס בו אגו, אבל לא רק זה, נכנס הערבוב של טוב ורע. חטא עץ הדעת זה, אמרנו, עץ הדעת, טוב ורע. היום בזמננו בן אדם יכול חלילה לעשות חטא ולהרגיש שזה טוב. יכול להיות הפוך גם. זאת אומרת, יש היום את הערבוב של הטוב ורע, וזה העבודה שלנו שצריך לבדוק את עצמנו. שבה השאלה הגדולה, איך אדם הראשון עשה כזה חטא? אמרנו מקודם, אדם הראשון יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, שכל והוא היה רק טוב, איך הוא שמע לנחש בכלל? מה הוא שכנע אותו נחש? אז בואו נראה היום שני הסברים, על פי פשט, על פי תורת החסידות. עכשיו בואו נראה בהתחלה על פי פשט. אנחנו יודעים שהחטא עץ הדעת זה המקור לכל העבירות שהיה, לכל העבירות שאנחנו עושים וכל העבירות שיהיה. היה עובה ויהיה כאחד, זה המקור. בחטא עץ הדעת היה תמונים כל העבירות. זאת אומרת, בוא נגיד דוגמה שיש בן אדם שיש לו מידת הכעס. אז כשבא לו מידת הכעס, היא מידה מאוד חזקה. לפעמים הוא שולט ולפעמים הוא לא שולט. אבל בוא נגיד שיש לו מידת הכעס, נגיד היום ביום שני, ונגיד היה לו מידת הכעס גם ביום ראשון. וניקח את שני התאוות האלה של הכעס, שני התשוקות האלה, נשים את זה באחד. זה יהיה רצון חזק מאוד לכעוס. עכשיו בוא ניכנס בן אדם שיש לו את מידת הכעס, וגם אלה שאין להם את מידת הכעס, אבל אנחנו כועסים מדי פעם. בוא ניקח את כל הרצונות וכל התשוקות, וכל פעם שהיה לנו את האש הזאת של מידת הכעס, ונשים את כל האישים האלה, את כל האש, כל השנים שלנו, במקום אחד. זה יהיה פצצת אטום. אין בן אדם שמסוגל לעמוד בזה, אנחנו מסוגלים לעמוד בפעם אחת שיש לי מידת הכעס, במים. אבל ניקח את כל התאוות האלה, ואת כל ההרגשות האלה, וכל המשיכות הלב האלה, לכעוס, נשים ברגע אחד, כל החיים שלי ברגע אחד, אי אפשר לעמוד בזה. עכשיו בואו קצת נחשוב קצת יותר רחב, כמו שאומרים, ברית. נחשוב את כל החטאים שיש לכל האנושות. את כל הכעס, את כל התאוות לדברי עבירה, לערווה, למחשבות זרות, לחטאים, לגאווה, לרציחה, לעבודה זרה. את כל התאוות שיש בעולם היה, הווה ויהיה, ונשים את כל ההרגשות האלה, את כל הרצונות החזקים האלה, את כל האישים האלה, נשים באש אחת, ויהיה פצצת אטום שלא היה כדוגמתה. אדם הראשון, זה היה התאווה שלו. מכיוון שזה לעומת זה עשה אלוקים. ואמרנו שהחטא עץ הדעת זה הרי המקור לכל החטאים. מסבירים בספרים הקדושים שזה היה הצירוף של כל התאוות. לכן שאלנו איך אדם הראשון אכל, זה לעומת זה, כמו שאדם הראשון היה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. שהמלאכים התפלו, לעומת זה היה לו היצרה חזק. והיצרה הזה הוא כלל את כל היצרי הרע שישנם, שהיו והווה ויהיו ברגע אחד. וזה כבר היה, זה אדם שם. זה הסבר אחד. אבל יש פה עוד הסבר נפלא, מעניין מאוד, שנוכל גם להבין לפי זה מדרש פלאי. המדרש אומר, שהנחש אומר, כי יודע אלוקים כי ביום אוכלכם ממנו, ונפקחו עיניכם, והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע. מה זה והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע? אומר המדרש, תהיו כמוהו. מה הוא בורא עולמות? אף אתם תבריאו עולמות כמוהו. מה הפשט בזה? אנחנו יכולים לברוא עולמות שנוכל מעץ הדעת? איך יכול להיות שנוכל איך אנחנו יכולים להיות במצב כזה? אז בואו נראה אמרה, הסבר נפלא של המגיד ממזריץ', שזה אמרה יסודית מאוד שעוזרת לכל בן אדם. אומר המרד כך, אנחנו מכירים את אותו גר שבא להילל, בא לשמי ואמר לו, למדני את כל התורה על רגל אחת. אנחנו יודעים ששמי דחף אותו במת הבניין, והילל אמר לו, מן דסני לך לחברך לא תופת. לא ניכנס בריחות, אבל יש כאן הרבה דברים מגוונים. דבר ראשון, הילל אמר, הווה מקבל כל אדם בסתר פנים יפות. למה הוא דחה אותו? למה הוא דחה אותו באמת הבניין? למה הוא דחה אותו? מה זאת אומרת למדני את כל התורה רגל אחת? כל בן אדם מבין שאפילו להבדיל מתמטיקה או פיזיקה אתה לא יכול ללמוד רגל אחת, רפואה אתה לא יכול ללמוד רגל אחת. מה זאת אומרת ללמוד על רגל אחת? ומה הוא מתייחס? יכול להגיד לו, אי אפשר ללמוד על רגל אחד, זה צריך לשבת וממש ללמוד תורה. אומר המגיד כך, כל בן אדם יש לו בחיים עליות וירידות, כל בן אדם. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, חטא מלשון חיסרון, תמיד יש לו מצב של נפילה. ולכל אחד מגדולי ישראל עד, אומר המגיד כך, הגר הזה בא ואמר, אני רוצה לעמוד על רגל אחת. מה זה רגל אחת? ברגל אחת אתה לא, אין שינויים. בשתי רגליים אתה הולך, אתה הולך, אתה הולך קדימה, הולך אחורה, נופל. ברגל אחת, שאתה עומד על רגל אחת, אתה עומד באותו מצב. הגר אמר, אני רוצה להתגייר, אני רוצה להיות יהודי. אבל אני רוצה להיות, להישאר במצב סטטי. אותו דבר, תמיד דבק בהשם, תמיד שומר תורה מצוות, לא רוצה להיות ירידות. בא לשמי, אומר לו, אני רוצה ללמוד כל התורה על רגל אחת, רוצה להיות יהודי ברגל אחת. אומר לו, שמי, אי אפשר. דחפו באמת הבניין. מה זה אמת הבניין? באמה שמודדים איך לבנות את הבית. זה היסוד איך שאתה בונה בית. אומר לו, כל התורה וכל בריאת העולם זה בשביל שיש עליות וירידות, שאתה מברר את העולם הגשמי, אתה מזכח את הניצוצות הקדושה שישנם בעולם, אתה רוצה להישאר במדרגה עליונה. כל תכלית הבריאה, אמת הבניין שבונים את הבניין, זה בשביל התחתונים גם כן, שתעלה את התחתונים. דחף אותו. אבל הלל, הלל אמר לו, מה דסה נילה לחברך לא טוב. הוא אומר, המגיד, תראו איזה ביאור עמוק ונפלא וכל כך פרקטי שיכול לשנות לנו את כל החיים. מבט אחר על כל מה שקורה לנו בחיים. מה שקורה לנו היום עם הווירוס הזה, כל כך נוכל להבין מה הולך פה. אז אומר המגיד ככה, לפעמים הקדוש ברוך הוא גורם לצדיק ירידה, והוא יורד למדרגות נמוכות. למה? בכל עולם, גם בעולמות השפלים, יש ניצוצות הקדושה. אדרבה, כל הגבוה מעלה יורד מטה מטה, ניצוצות הקדושה שבקליפות, במקומות הלא טהורים, הלא נקיים, הלא מזורחים, הניצוצות יותר גבוהים. אז הקדוש ברוך הוא גורם לצדיק פתאום סילוק הדעת, פתאום אין לו חשק, אין לו חיות. חס שלום, יכול להיות לצדיק שהוא נמשך חלילה לדברי עבירה. למה? להוריד אותו למדרגות נמוכות. וברגע שהצדיק מתגבר על היצר הזה, מתגבר על הנפילה הזאת, מתגבר על הירידה הזאת לקליפות, אל הרע, ושהוא מעלה את זה לקדושה, הוא סוחב איתו עוד ניצוצות קדושה. יש עוד ניצוצות קדושה שאף אחד לא מרים אותם, הוא מרים אותם. אומר המגיד דבר נורא ואיום. אומר המגיד, הלל אומר אל אותו גר, מה פתאום אתה רוצה להתגייר? מה אתה צריך להתגייר? תהיה גוי, אין לך מצוות, אתה יכול לאכול מה שאתה רוצה, לשתות מה שאתה רוצה, שעה מצוות בנועה וגמרנו. מה פתאום התעורר בך איזה ניצוץ קדושה? אני רוצה להתגייר. אתה יודע למה? היה מישהו אחר, יהודי, שירד למטה, היה לו נפילת הדעת, נפילת המידות, היה לו קטנות המוחים, הוא ירד לקליפות, והוא נמשך לרע, והוא התגבר על עצמו, עבד על עצמו, התרומם מזה, צמח מזה. ברגע שהוא צמח, הוא לקח את הניצוץ שלך והרים אותו גם כן. ומה שפתאום אתה רואה, פתאום יום אחד בעיר אתה מתעורר, פתאום רוצה להתגייר. אתה יודע למה אתה רוצה להתגייר? מכיוון שהוא ירד והוא סחב את הניצוץ שלך לקדושה, ולכן אתה עלית. אומר לו שמאי, אומר לו שמאי, אתה בא ואתה אומר אתה רוצה לעמוד על רגל אחת. אם החבר שלך היה עומד על רגל אחת, אתה לא היית פה, אתה לא היית רוצה להיות גר. אם החבר שלך היה תמיד במדרגה גבוהה ולא יורד לקליפות ולרע, ולא היה מעלה את הניצוץ שלך לקדושה, אתה לעולם לא היית רוצה להיות גר. מאן דסני לך, זה שאתה אומר שאתה רוצה להיות על רגל אחת ואתה לא רוצה לרדת, לחברך אתה עבד. אז אתה עושה את זה אלא חבר שלך, החבר שלך בגללך ירד למטה, בגלל להעלות את הניצון שלך ירד למטה. פפלר ברגע שבן אדם יורד למטה ומתגבר על היצרה, הוא בורא עולמות, יוצר מציאות חדשה של קדושה. בקליפות, במקום של הקליפות, במקום של הרע, אין קדושה שם. זה מה שאמר הנחש לאישה, יש לכם שם אלוקים, שזה טבע, יש לכם שם הוואי, שם ברא בצלם אלוקים ברא את האדם, אבל השם כתוב כי חלק הוואי יעמו, יש לך גם את החלק של יוד קי וו קי בך, והחלק יוד קי, את החלק הבלי גבול, שם יוד קי וו קי זה חלק בלי גבול, אתה יכול לרדת לקליפות ולהמשיך קדושה אפילו במקום הזה. אומר לו הנחש, אל תסתפקו רק להיות בגן עדן, רק להיות במקום הקדושה, תרדו למטה לעשות את הרצון הפנימי של הקדוש ברוך הוא, להתהווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, להפוך את זה לקדושה. זה אומר הנחש, והייתם כאלוקים. מה פשוט והייתם כאלוקים? הייתם כאלוקים כמו שהקדוש ברוך הוא בורא עולם חדש, גם אתם תבראו עולם חדש. זה שכנע את חווה, ובזה היא שכנע את אדם הראשון. למה זה היה חטא? אל תהיה, כמו שאומרים, יותר דתי מהקדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא ציווה לך, אתה תעשה מה שקדוש ברוך הוא אומר. אסור לבן אדם חלילה להוריד את עצמו לניסיונות, אבל איך שלא יהיה, כתוב בחסידות נורא עלילות על בני אדם, שגם בזה היה הכוונה הראשונה של הקדוש ברוך הוא, נתהווה הקדוש ברוך הוא דירה בתחתונים, אבל זה נראה עליי מרצה השם בהזדמנות שאליה. וזה הסיפור שאולי מישהו כבר שמע, היה פעם מחלוקת גדולה בין אנשי חלם, איזה אור יותר חזק, אור השמש או אור הירח. שנתיים וחצי היה מחלוקת, בסוף נימנו וגומרו שאור הירח יותר חזק. למה? הוא פשוט מאוד, השמש מהירה שיש אור, מה חוכמה להעיר שיש אור? הירח מאיר שיש חושך. בורא עולמות, אתה בורא עולם חדש, אתה יוצר קדושה במקום של חושך. יש סיפור מאוד מעניין, אישה אחת שם שלה פרנסין קריסטופר, קריסטוף, סליחה, נולדה ב-18 באוגוסט 1933, שזה הזמן שהיטלר עלה לשלטון. אז אתם יודעים, היה צריך כל אדם ללכת עם הטלאי, עם הסמל הצהוב. הייתי בת 8, הטלאי הזה היה עצום עליי, לא היה כל כך נחמד, אבל הלכתי, אין ברירה. לקחו אותנו למחנה ושם היינו צריכים לעבוד ולעשות. לנו הנאצים, מה שהם רצו להראות שהם מטפלים ביהודים הקטנים, נתנו רשות לכל אמא לקחת לילד שלה עוד משהו, עוד משהו. ואז אחד לקח איזה שקית צ'יפס, אחד לקח קצת אורז. האמא שלי לקחה איתי שתי חתיכות של שוקולד, אהבתי נורא שוקולד, נתנה לי שתי חתיכות של שוקולד. כשבאנו אל המחנה, אמא שלי אומרת לי, תראי, זה לקחתי, אבל אני יודע שאת רוצה לאכול את זה עכשיו, אבל אני עוד לא רוצה לתת לך. שחס ושלום יהיה לך זמן שתרגיש שאת מתמוטטת, את לא יכולה, את לא יכולה להחזיק כבר, אני אתן לך קצת מהשוקולד, אתן לך חתיכה אחת, חצי חתיכה, אני אתן לך משהו, שזה יחזיק אותך. אז את זה אני שומרת למצב שחס ושלום יהיה לך התמוטטות גדולה מאוד. אתם יודעים, אז זה לא היה הפלא בכלל, ועוד בת 8, אני אתן לך את זה. אוקיי. לאמא שלי הייתה חברה טובה שקראו לה הלן, שהיא הייתה באותו מחנה. ואותו הלן הייתה בהיריון, כמעט אף אחד לא ראה, מכיוון שאנשים הרי שקלו 30-40 קילו, לא היית יכול לראות את ההיריון. שבא זמן הלידה, אז אמא שלי לקחה אותה לבית החולים במחנה, מכיוון שאמא שלי הייתה המפקדת על הבלוק שלה, היא הייתה כביכול זאת שהיה לה את הקשרים עם הנאצים, מה שמה, והיא אמרה לי, אני הולכת איתה לבית חולים, אני אנסה להשפיע שהם ייתנו לה ללדת את הילד, כיוון שאז היה צריך להיות פרוטקציה מיוחדת ללדת את הילד במחנה. ואז אמא שלי אמרה לי דבר נורא. אמא שלי אומר לי, את זוכרת את השתי חתיכות שוקולד שהבאתי לך? אמא, ברור, אני חולמת על זה. זה תמיד נותן לי שאם יהיה התמוטטות, יש לי משהו. איך עכשיו את מרגישה שאת צריכה את זה? לא, אני לא מרגישה, אמא, אני בורא שם טוב. עצם המחשבה שיש לי זה מחזק אותי. יפה. האמא אומרת, החברה שלי, הלן, הולכת ללדת. לא יהיה לה קל. אין לה כוח, היא עובדת עכשיו. לא נתנו לאישה בהיריון חופשה. אני רוצה לתת לה את השוקולד הזה. שהיא תיתן את אני אתן לה את השוקולד הזה, שזה ייתן לה כוח. זה ייתן לה עוצמה, גם במצב הזה ללדת, שלא תיכנע. שתילחם להביא את הבן או הבת, מה שזה לא יהיה, שזה ייתן לה את הכוח. את מסכימה? ואז אומרת אותו פרנסין, היה לי מאוד קשה, זה היה החלום שלי. תמיד השתי החתיכות שוקולד הזה. לקחת בבת אחת, לא חצי, לא חתיכה, שתי החתיכות לתת, אבל היצר הטוב, הנשמה האלוקית בערה בי, היה לי קשה. כמו שאמרנו, בורא עולמות, החלטתי, אני כן נותנת. הייתי קטנה, נתתי. אמרתי לי, מה כן? הלן הולידה בשעה טובה מוצלחת תינוקת. היא הייתה קטנה, קטנה, קטנה. היא אכלה את השוקולד. אותו הבת הקטנה הזאת גם, האמא אכלה קצת וגם היא נתנה לקטנה. והיא חזרה לבלוק. ושם היא נתנה לה קצת מהשוקולד לאט לאט. פלא פלאים, התינוקת הזאת לעולם לא בכתה. אתם יודעים, כל ילד לא השמיע ציוץ אחד. שש חודשים אחרי זה, המחנה שוחרר. והנס הכי גדול באותו רגע שהוציאו את הסמטוטים, לא היה פמפרס, לא היה במה לעטוף את הקטנה הזאת. ברגע שהוציאו את הסמטוטים, התחילה לצרוח. התחילה לצעוק כמו בייבי שלו נולד עכשיו. והיא אומרת, אני זוכרת, בכיתי כמו ילדה קטנה, שאני הייתי קטנה. מההתרגשות הרגשתי, עכשיו היא נולדה. עד עכשיו היא בכלל לא נולדה. ברגע השחרור, האינטואיציה של אותו התינוקת, עד חצי שנה, הרגישה משהו, והיא ילדה. חזרנו לעת צופת, התחתנתי, והיה לי גם כן בת. ופעם אחת הבת שלי, אחרי שנים, שנים אומרת לי, אמא, היא הייתה פסיכולוגית האמא, אמא, אם היה בתוך המחנות פסיכולוגים, פסיכיאטרים, שאחרי שחזרתם מהמחנות, היו מטפלים בכם, עוזרים לכם, מדברים לכם, מנסים להוציא את כל הכאב שיש לכם, הייתם יכולים להתמודד יותר טוב עם הצער הזה? היא אומרת, בטוח, בטוח. אבל מי אז חלם על זה? מי חלם על זה? היינו שמחים שאנחנו חיים, דאגנו שלנו קצת אוכל, איפה לחיות, איפה לגור, מי חלם על זה? אבל אמא אומרת לבת, את יודעת מה? נתת לי רעיון. נעשה כזה יום עיון כזה, נזמין פסיכולוגים, פסיכיאטרים, והכותרת תהיה, אם ניצולי מחנות הריכוז היו מקבלים ייעוץ בשנת 1945, מה היה קורה? באו המון אנשים. דבר ראשון, באו הרבה ניצולי שואה, וגם באו הרבה פסיכולוגים, פסיכיאטרים, ודיברו ודיברו ודיברו. באמצע ההרצאות, נעמדת אישה, ואומרת, אני רוצה גם משהו לומר. אוקיי, בבקשה. היא עלתה לפימה, אומרת, אני מתגוררת במרסיי, אני גם פסיכולוגית, אני רוצה להגיד מה אני חושבת על הנושא ששוחחתם. יש לי בהחלט מה לומר. אבל לפני שאני אומר את מה שאני, זאת אומרת, את הדעה שלי, אני רוצה לתת משהו לפרנסין. היא מבקשת ממנה לעלות לבמה. כשהיא עולה אל הבמה, היא מוציאה מהכיס שלה שתי חתיכות שוקולד. ואומרת, אני אותה תינוקת. אני אותה בת. השוקולד הזה ברא עולמות. ברא עולמות להכניס קדושה בתוך מחנה ריכוז. שלכאורה כל אחד צריך לחשוב על עצמו. וכבר יש לך את השתי חתיכות שוקולד שזה מחזיק אותך, החלום הזה, לתת את זה ולנפץ את החלום שלך ולהתמודד. לברוא חסד, לברוא קדושה, לברוא טהרה בעולם הזה. ותראו מה שתי החתיכות שוקולד עשו. יש לה בת. הבת ממשיכה את המסורת. ולבת הזאת יש עוד ילדים, נכדים ונינים ו... מה שיכול להיות החלטה של רגע אחד שלנו, לברוא עולמות. לברוא עולמות אצלנו ולברוא עולמות בעולם. וכל אחד במשפחה הזאת, נכדים ונינים וניני נינים, חיים פה ועושים מעשה חסד וטוב וקדושה בגלל שתי חתיכות שוקולד. שבת קטנה בת 8 נתנה. זה המסר שלנו, זה הפרשת בראשית. הבראשית הוא שאנחנו צריכים ליצור עולמות. וכל אחד יש לו את הכוחות, כל אחד, איך כתוב, האלוקים עשה את האדם ישר, והם מה חישבו מחשבות, אנחנו מחשבים חשבונות, מה יהיה לי האינטרס שלי, מה יהיה לי מזה, אנחנו יודעים מה קורה מהמחשבות האלה. שיהיה לכולנו שנה טובה ומבורכת, עם שפע בריאות והצלחה בגשמיות וברוחניות לכולנו יחד.